שלום עליכם מוריי ורבותיי, ידידיי ואהוביי. השיעור הזה נמסר לזכות רבי יצחק יונה בן חנה, מרת הרנה מרים בת חנה, ורב שמוע פנחס בן רבי יעקב צבי, רב אלכסנדר זושה בן רבי יוסף, ומרת אסתר בת רב שמואל. במשנה בתחילת מסכת יומה לומדים מהפסוק וחיפר ועדו ועד ביתו, שביתו זו אשתו, שצריכים שהכהן הגדול עובד עבודת יום הכיפורים יהיה נשוי לאישה. אבל לא מצאנו שצריך שיהיו לו בנים מצד דין ביתו. ביתו הכוונה לאשתו, אבל אין מקור שצריך גם שיוולדו לו בנים. תסתכלו בתוספות הראש במסכת קידושין, חף בית עמוד א', דיבור מתחיל לא אישה ובנים. נראה לי אגב נקת אישה ובנים גבי עבד, נקת אישה ובנים גבי אדון. אבל אין צריך שיהיה לו בנים דכתיב את ביתך והיינו אישה. כדאמר גבי כהן גדול, דכתיב וחיפר בעדו ובעד ביתו, שצריך שתהיה לו אישה, אבל הבנים לא כפיד. איפה שכתוב המילה בית והכוונה לאישה, אין הקפדה, אין צורך שיהיו לו גם בנים. אבל יש להסתפק אם באמת יש לו בנים, אם הם נכללים בכלל ביתו או לא, אין הם מתכפרים בתורת ביתו אלא בכלל שאר רחב הכהנים. מה הסטטוס, מה המעמד של הבנים של הכהן הגדול? האם הם כלולים בתוך ההגדרה של ביתו והם מתכפרים יחד עם אשתו בתורת ביתו, או הם מתכפרים בכלל שאר הכהנים אבל לא מדין ביתו? והנפקמינה בספק הזה הוא אם או היא, אם היו לו בנים והם מומרים. ולומדים מהפסוק זבח רשעים תועבה, שמי שהמיר דתו אי אפשר להקריב קורבן בעדו, כמו שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין מ"ז עמוד א'. במקרה שיש לו בנים מומרים, האם ראוי הכהן הגדול הזה לעבוד ביום הכיפורים? שהרי פשוט שאם היה אחד מהכהנים או אחד מכלל ישראל מומר, אין זה מונע את הכהן הגדול מלהקריב את הקורבנות. שהרי שאר הכהנים ושאר כלל ישראל יתכפרו והמומר הזה לא יתכפר. אבל אם הייתה אשתו של הכהן הגדול מומרת, נראה שאי אפשר לו לכהן הגדול לעבוד ביום הכיפורים, מאחר שצריך להתוודות על פרו בעד ביתו, והוא אינו יכול להתוודות בעד ביתו כי אשתו מומרת, וזבח רשעים תועבה. ומעכשיו אם נאמר שאף שלא צריך שיהיו לו בנים, אבל אם יש לו בנים הם כלולים בהגדרה של ביתו, אם כן, אם אחד מבניו יהיה מומר, אז אפילו במקרה כזה לא יוכל הכהן הגדול להתוודות בעד ביתו מדין זבח רשעים תועבה. ואמר הגאון רב חיים סולובייצ'יק בספק הזה, על פי מה שמבואר בנבואת זכריה, ויראני את יהושע הכהן הגדול וכולי, ג' ד', ויהושע היה לבוש בגדים צועים, הוא ראה את יהושע הכהן הגדול, הוא היה לבוש בגדים צורים, מה הכוונה? רש"י אומר כתרגומו, הבו לבנין דנסבין להן נשים דלא כשרין לכהונתה. הבגדים הצורים הכוונה שהם נשאו נשים שאינן כשרות לכהונה. ורד"ק הביא שכך כתוב בספר עזרא, וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נוכריות מבני יהושע בן יהוצדק. אז אומרים שבני יהושע לא התחתנו עם נשים ראויות. ויען ויאמר, אז המלאך אמר אלה עומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצורים מעליו. זאת אומרת, אומר רד"ק, שיבדלו מהנשים הנוכריות, והלבש אותך מחצלות וכולי, ישימו צניף טהור על ראשו, ואז ילבש בגדי כהונה. משמע מכאן, אומר רב חיים הלוי, כל זה מובא בהרי קדם סימן ע"ט, שכל זמן שבניו היו נשואים לנשים נוכריות, והיה דינם כמומרים, כמשמדים, לא היה אביהם ראוי ללבוש בגדי לבן את סניף הטהור ולעבוד עבודת יום הכיפורים. כי לא היה ראוי לומר הוידוי, הוא מתוודה עבור ביתו. ואם בתוך ביתו יש מומר, זה כבר פוסל אותו מהעבודה. ודווקא לאחר שיגרשו הבנים את נשותיהם הפסולות ויחזרו בהם מהמומרות שלהם, אז יהיה יהושע הכהן הגדול ראוי ללבישת בגדי לבן. ואגב, כתוב באותה נבואה, כה אמר השם צבקות, אם מדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי. פירי שם הרד"ק, תדין את ביתי, לפי שהיה כהן הגדול, ולפי שהיה כהן גדול, ועל פיו יעשו שאר הכהנים. אז הקרח העיר על הפסוק הזה, עם דברי הרד"ק, שרואים שאחריות כל העבודות שבמקדש, שהכל יעשה בצורה הנכונה, מוטלת על הכהן הגדול. תדין את ביתי לפי שהיה כהן גדול, ועל פיו יעשו שאר הכהנים, אומר רד"ק. שעל פי הכהן הגדול, כל הכהנים צריכים לעשות את עבודתם. אז עלינו ספק של הגרח, מה דין הבנים אם הם כלולים בדין ביתו, והנפגמינה אם הם מומרים. אם הם מומרים והם ביתו, לכאורה לא יוכל לעבוד, כי זבח רשעים תועבה. אמרנו שאם יש כהן אחד שהוא מומר, או ישראל שהוא מומר, אז זה לא מונע את הכהן הגדול מלהקריב את הקורבנות. כי כולם יתכפרו חוץ מאותו אחד. אבל אמרנו שאם מדובר בבן מומר, אז זה כבר אולי יפסול את הכהן. והבינו ראיה מהפסוק, שיהושע היה לבוש בגדים צהובים, זאת אומרת בניו היו נשואים לנשים נוכריות, ואמרו לו שהוא לא יכול לעבוד את העבודה עד שיגרשו אותם. רואים שהבנים היו מומרים, זה כבר מנע ממנו מלעבוד. מה שלא הבנתי, שכתוב וכיפר בעדו ועד ביתו, אז כל עוד אשתו לא מומרת, אז הכפרה יכולה ללכת על אשתו, בעדו ועד ביתו, אשתו. או אפילו אם אשתו מומרת, אבל אם נאמר שהבנים גם כלולים בביתו, אז אם יש כמה בנים, אחד מהם לא מומר, צריך להיות מספיק. אם תגיד שעיקר הבית זהו אשתו, כמו שהגמרא דורשת, בסדר. אז אם יש לו כמה בנים, ואחד מהם מומר, אז הכפרה יהיה עבור אשתו ועבור שאר בניו. אבל לא כך נקת הגרח. הוא אומר, ומביא ראיה מהפסוק בזכריה, שהבנים, אם הם מומרים, פוסלים את האבא הכהן הגדול לעבוד בבית המקדש. אנחנו ממשיכים הלאה על פי הספר הרי קדם סימן פי. רמב"ם כותב בפרק א' מהלכות ערב יום הכיפורים הלכה ז', הלכות עבודת יום הכיפורים. לצערי הרב הרמב"ם לא כתב הלכות ערב יום הכיפורים, אז הוא אומר לנו מה לאכול, אבל הוא כתב הלכות עבודת יום הכיפורים בפרק א' הלכה ז'. מפי השמועה למדו חכמים שאין נותן הקטורת אלא בקודש הקודשים לפני אהרון. את הקטורת שמים בקודש הקודשים לפני אהרון, שנאמר ונתן את הקטורת על האש לפני השם. מבואר שלא מספיק להקטיר בקודש הקודשים, אלא צריכים גם שההקטרה תהיה לפני הארון. זה נלמד מהפסוק לפני השם. זה מה שכתוב במשנה בנ"ב עמוד ב' ביומא, הגיע לארון נותן את המחתה בין שני הבדים. בגבורת ארי במילואים הוא מתקשה בזה. איך הותר לכהן גדול להיכנס יותר ממה שצריך? הגיע עד לארון. הוא מרבה בפסיעות, הוא נמצא בקודש הקדשים, אסור להרבות בפסיעות. אבל לדברי הרמב"ם מובן שזהו מעיקר הדין, לומדים לפני השם, שצריך שיהיה ממש מול הארון. ואמר רב סולובייצ'יק שדין זה אינו קיום דין בארון, שמצוות היום הוא להקטיר לפני הארון, אלא שנאמר בזה דין מקום בקטורת של לפני ולפנים, שמקום הקטרת הקטורת הוא במקום הארון. אז יש פה חלות מקום בפני עצמו. ומה הראיה שיש חלות מקום בפני עצמו? מזמן בית שני לא היה שם ארון, כמו שמסופר במשנה, שהיה מניח את הקטורת על אבן השתייה שהיה במקומו. משניטל ארון, אבן הייתה שם ימות נביאים ראשונים, ושתייה הייתה נקראת, גבוה מן הארץ שלוש אצבעות, ועלה היה נותן, הכהן הגדול היה נותן את המחתם על מלאת הגחלים. אז כתוב מי ארון בגמרא, הגמרא מבארת מי ארון, מקום ארון. הרי לנו שיש חלות בפני עצמו של מקום ארון קודש הקודשים. אז כשהיה ארון הקטירו את הקטורת לפני השם מול הארון. זה גם מתבאר מהסוגיה במסכת מנחות בדף חז עמוד ב', שם יש מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים בביאה ריקנית, מי שנכנס ולא עובד עבודה. חכמים אומרים תאורים שנכנסו לפנים ממחיצתם, אלו שהם תאורים, לא נכנס לא לשם עבודה, לפנים מעבר למחיצה שהיה מותר להם. להיכל כולו, לכל היכל הוא נכנס, ב-40. הוא מקבל 40 מלכות. אבל מבית לפרוכת אל פני הכפורת, אם נכנסו מבית לפרוכת בתוך הווילון של הפרוכת, או אל פני הכפורת מול הארון, זאת אומרת בכל מקום בקודש הקודשים, בית לפרוכת אל פני הכפורת, זאת אומרת בכל מקום בקודש הקודשים, במיטה, רבי יהודה אומר לא, כל היכל כולו הוא מבית לפרוכת ב-40. אם הוא נכנס לכל היכל וגם בתוך קודש הקודשים, בתוך הכפורת, הפרוכת, הוא מקבל 40 מלכות. ואל פני הכפורת במיטה, אבל אם הוא נכנס מול קודש הקודשים אל פני הכפורת, הוא מקבל עונש מיטה. רק אם הוא ניגש לארון הוא נענש בעונש מיטה. לפי חכמים כל מקום הקודש הקודשים, אז הוא רואה מדברי רבי יהודה שאל פני הכפורת הוא חלוט מקום בפני עצמו, וזה מחייב אותו מיטה. אולי חכמים לא חוקים עליו שיש חלוט מקום בפני עצמו, אבל הם סוברים שחיוב מיטה נאמר בכל קודש הקודשים, אבל יש עדיין דין מיוחד לאותו מקום, ולכן כשמקטירים את הקטורת צריכים להקטיר את זה לפני הארון. כתוב במשנה ביומה בנוגעים על עמוד ב' בקשר להזעת הדם, נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, רש"י אומר בין הבדים. רואים מזה כנראה שצריך לעמוד בשעת ההזעות, כשהוא מזה את הדם, במקום שעמד לפני כן בשעת הקטרת הקטורת. אנחנו רוצים להבין למה צריך לעמוד בשעת ההזעות במקום שעמד לפני כן בשעת הקטרת הקטורת. ונראה שאחר שחיטת הפער הוא צריך להפסיק בין השחיטה והזריקה עם הקטרת הקטורת. ובייר הנציב בהעמק דבר ויקרא ט"ז י"ג, שלמה באמת הפסיקה התורה את עבודת הפר באמצע אחר השחיטה, לא עושים יד הזריקה אלא מקטירים קטורת. עונה הנציב שכתוב בפסוק וכיסה ענן הקטורת הקטורת ולא ימות, שהמתיר של הכניסה בקודש הקודשים בכל העבודות הוא הקטורת, זה המטר להיכנס. ומשום כך כדי להיכנס עם דם הפר ולעזות אותו, הצריך התורה קודם להקטיר את הקטורת, וזה מה שמתיר לבוא עם הדם לקודש הקודשים. ולפי דבריו מתורצת קושייתנו, למה הוא צריך לעמוד במקום שעמד? כי הרי כל ההתר להיכנס לקודש הקודשים חל רק על המקום שעמד בהתחלה בשעת הקטרת הקטורת. כי הרי מה היה מתיר הקטרת הקטורת? אז לכן עכשיו שהוא בא לעזות את הדם הוא צריך לעמוד באותו מקום, כי המקום הזה התיר לו את הכניסה. ואשר על כן רק בבין הבדים יכול לעמוד הכהן הגדול. אז זכינו ללמוד כמה דברים חדשים בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ירצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן. שלום אליכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.